little sunshine, shoy. All was a bad day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, היום יום שני, ה' בשבט תשפ"א, מסכת פסחים, דף נ"ח, רדיו קול חי, זוהי התחנה, והאכסניה, לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בשיעה, אתה תשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום תענית צדיקים על שמתו הזקנים, בני לוי או אלדד ומידד, כאמור במדרש רבה על ספר במדבר, שהיו בימי יהושע, על שהתעצלו בהספד על פטירת יהושע, ורגש עליהם אר געש לאורגם. ככה שולחן ערוך בסימן תקפ"א סעיף ב'. המשנה ברורה בסעיף קטן י' הביא מהמגן אברהם שבמגילת תענית גורסים שהיה זה בח' בשבט. אבל כבר הכריע אליהו הרבה שהעיקר בה' בשבט. כתב כף החיים בשם רבי חיים פלאג'י, בימים של מיטת הצדיקים שיש בהם וידוי צריך להתוודות בנוסח הוידוי שיומר באות ג' גרמנו מיטת הצדיקים, או באות ת' בוידוי תפלנו שקר ומרמה וגרמנו מיטת הצדיקים. ומן הטעם שכתבו המקובלים ז"ל, כי בדיבור שקר גורם מיטת הצדיק. היום הזה ה' בשבט, 70 ימים קודם הפסח. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו היום זורעים שעורים לקצירת העומר. כאמור במסכת מנחות דף פ' ה' עמוד א'. היום הזה בשנת תרי"ב עלתה נשמתו הגדולה למרומים של רבי בנימין מרדכי בן רבי אפרים נבון, בעל הבני בנימין. בשנת תרי"ט, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של הראשון לציון רבי חיים דוד, בן רבי רפאל יוסף חזן, בעל הנדיב לב. בשנת תפרי סמך ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה אריה לייב, בן רבי אברהם מרדכי אלתר מגור, אספת אמת, שפירושיו המופלאים מלווים אותנו בתלמודנו, בדפינו היומי. ובשנת תפרי שעין עלתה נשמתו לגנזי מרומים, של רבי חיים ישעיהו בן רבי שמעון זהב הכהן אלברסברג, בעל המסגרת השולחן על קיצור שולחן ערוך. ובשנת תשמם עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה זלמן בן רבי ישראל חיים פרידמן, בעל הזבחי שלמה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו תהי תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא יאירה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ובספר מעבר יבוק כתב שאחרי תפילת בית המדרש יאמר את הפסוק, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. וכן הוא כותב, קיבלתי כי פסוק, יערוף כמטר לקחי תיזל, קטל אמרתי כי שעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. והפסוק, צור תעודה חתום תורה בלימודי, לומר אותו גם הפוך, בלימודי תורה חתום תעודה צור. ושלוש פעמים, ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך. והפסוק, בחוקותיך אשתעשה, לא אשכח דבריך. והמזמור, שיר המעלות, הנה ברכו את אדוינוי, כל עבדי אדוינוי, העומדים בבית אדוינוי בלילות. שיעו ידיכם קודש וברכו את אדוינוי, יברכך אדוינוי מציון עושה שמיים וארץ. כל הפסוקים הללו טוב לאומרם קודם הלימוד. עד כאן לשונו של הספר מעבר יבוק. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה רי סמך ב' שלא ללכת בחוקות הגויים משורשי המצווה כדי להתרחק מהם ולגנות כל הנהגותיהם ואפילו במלבוש. ולא יגדל ציצית ראשו ולא יגלח מהצדדים ויניח שיער באמצע הראש, וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השיער כנגד פניו, מאוזן לאוזן, ויניח הפרם אל האחריו. וכל העושה אחת מהן כיוצא בהן לוקה. ומי שהוא קרוב למלכות צריך ללבוש במלבושם ולדמות להם מותר, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. זוהי מצווה, ריש סמך ב' מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון הסיכום והחזרה בתלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף נון זין במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו שלוש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, בברית האהובה שביריחו נתנו פאה ללפת ולקרוב, אילו רבי יוסי אמר שגם לקפלות. לשיטתו של רבי יוסי, מה נתנו לפאה מן הירקות? והתשובה, לרבי יוסי נתנו רק מלפת וקפלות, וכוונתו באומרו אף על הלפת בלבד. שאלה שנייה, מה החשש יש בנתינת פאה מירק? לאל ביאר רשי, משום שאוכלים העניים בזה טבל, וכאן ביאר משום שמפסידים ללווים את המעשר. בשאלה האחרונה על דף נ"ז, מה משובח יותר, גדי או כבש? והתשובה, הם שקולים. שקולים שניהם. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, בדף נ"ז במסכת פסחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני, ה' בשבט תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף ה-850, דף נ"ח, במסכת פסחים, הדף הפותח את הפרק החמישי הבא עלינו לטובה, הפרק ששמו תמיד נשחט. את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, דף נ"ח, במסכת פסחים, אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק החמישי, פרק ששמו תמיד נשחט, בשורה הראשונה בדף נ"ח עמוד א', מן המשנה הפותחת במילים תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה. מן המילים הללו במשנה הפותחת את הפרק החמישי בדף נ"ח כעת בסייעת הדשמיא ענקית. אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מן הפרק הזה ועד סוף פרק תשיעי עוסקת המסכת בכל ענייני קורבן הפסח שהיה קרב ביום י' ד' בניסן. כבר הזכרנו שארבעת הפרקים הראשונים של המסכת עוסקים בענייני חמץ ומצה, והפרק העשירי עוסק בענייני ליל הסדר, ובזמן הגאונים חילקו את המסכת לשני חלקים. החלק הראשון כלל את ארבעת הפרקים הראשונים ואת פרק עשירי, והמסכת הייתה נקראת מסכת פסח ראשון, ואילו חמשת הפרקים הללו מפרק חמישי ועד תשיעי נקראו מסכת פסח שני. אבל רבי שסידר את המשניות סידר את הפרקים כפי שהם לפנינו וקראה לכולם בשם אחד, מסכת פסחים. כך מסביר המאירי. בפרק שלפנינו, הפרק החמישי, פרק ששמו תמיד נשחט, יבוארו הלכות שחיטת הפסח הכוללות את זמן שחיטתו ואת דיני השחיטה עצמה, שתהה לשם הפסח, לשם הבעלים, ושלא יישחט בשעה שיש חמץ לאחד מהמינויים עליו, וכן סדר שחיטת הפסח, זריקת דמו, הפשטת עורו והכתרת אימוריו. ובפרקים הבאים יבוארו חמישה עניינים נוספים, והם צליית הפסח ואכילתו, טומאה שהראה בקורבן, המינוי על הקורבן ומי ראוי להימנות עליו, מי הם הנדחים להקריב פסח שני ב-14 באייר, ונאבד הקורבן ונתערב עם קורבנות אחרים. כך מסביר המאירי. המשנה הפותחת את הפרק החמישי, פרק ששמו תמיד נשחט בדף נ"ח, עוסקת בביאור הזמן שנקבע לשחיטת הפסח. בתורה בספר שמות פרק י"ב פסוק ו' נאמר, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. במשנתנו יבואר מהי השעה שנקבעה לשחיטה, ושלא היה זמן זה שווה בכל ערב פסח. וכיוון שבכל יום היו מקריבים בבין הארבעים קורבן תמיד, כנאמר בספר במדבר פרק כוח, פסוקים ג' וד', זה האישה אשר תקריבו להשם. כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. דורשת הגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד א' מפסוקים, שקורבן התמיד קודם לקורבן הפסח, ולכן מבארת המשנה הפותחת את הפרק החמישי, מתי הוא זמן הקרבת תמיד של בין הארבעים, ומתי הוא זמן הקרבת הפסח. ולגבי הקרבת תמיד של שחר, מבואר במסכת יומא בדף כוח עמוד א', ובמסכת תמיד בדף למד עמוד א', שזמנה היה אחר עלות השחר, ונמשך זמנה עד ארבע שעות, כמה מבואר במסכת ברכות בדף זך עמוד א'. אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת פסחים, פרק ששמו תמיד נשחט, פרק שתחילתו בדף נ"ח עמוד א'. ת תמיד, קורבן תמיד הקרב, בכל יום בין הארבעים, בכל ימות השנה, נשחטו בשמונה שעות ומחצה. לאחר שעברו שמונה ומחצה שעות מהבוקר. והגמרא תבאר את טעם הדבר, והשעות הללו שעות זמניות הם, כלומר שמחלקים את הזמן שיש מהבוקר עד הלילה ל-12 חלקים שווים, וכל חלק נקרא שעה, והם השעות המוזכרות במשנה, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. יש מחלוקת באחרונים, האם מונים את השעות מעלות השחר והצאת הכוכבים, או מהנצח חמה ועד שקיעת החמה. אז תמיד, בכל ימות השנה, קורבן תמיד בכל ימות השנה, נשחט בשמונה שעות ומחצה, אחרי שעברו שמונה שעות ומחצה מהבוקר, קורבן תמיד של בין הארבעים, ומתעסקים בשחיטה ובהפשט ובניתוח והדחת הקרביים, ובהולכת האיברים לכבש, ומהכבש למזבח במשך שעה אחת. אומרת המשנה, וקרב גמר הקרבתו של קורבן תמיד של בין הארבעים, שהוא הקטרת האיברים על גבי המזבח, היה בתשעה שעות ומחצה, ובימי ערבי פסחים, והמשנה נוקטת ערבי פסחים בלשון רבים ולא ערב פסח בלשון יחיד כדי להשמיענו, שגם בפסח שני הקרב בי"ד באייר, על ידי מי שבערב הפסח הראשון, בי"ד בניסן היה תמה או בדרך רחוקה ולא יכול היה להקריב את קורבן הפסח, גם בי"ד באייר מקדימים את שחיטת התמיד והפסח קרב אחריו. ולא נאמר שרק בפסח ראשון מקדימים את שחיטתו משום שצריך להקטיר את הימורי הפסח מבעוד יום ומשום שהפסחים מרובים, אבל בפסח שני, שאפשר לצלותו בלילה, שהרי אינו יום טוב, וגם אין הפסחים מרובים, אז אולי לא צריך להקדים את זמן שחיטת התמיד והפסח כשמדובר בפסח שני. אלא גם בפסח שני מקדימים את שחיטת התמיד והפסח קרב אחריו. אז אם כן אומרת המשנה, בימי ערבי פסחים, כיוון שהיו צריכים לשחוט את הפסח לאחר הקרבת התמיד, כמבואר בברייתא המובאת לקמן בדף נ"ט עמוד א', שיש לאחר את הפסח שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים, לקורבן תמיד שלא נאמר בו אלא בין הארבעים בלבד, אז בערבי פסחים, כיוון שהיו צריכים לשחוט את קורבן הפסח לאחר הקרבת קורבן התמיד, היו מקדימים להתעסק עם התמיד, והיה התמיד נשחט בשבע שעות ומחצה, וקרב גמר הקרבתו היה בשמונה ומחצה. וזמן זה קבוע הוא בין כשחל ערב פסח בימות החול, ובין כשחל בשבת. אבל כשחל ערב פסח להיות בערב שבת, מאחר שהיו צריכים להספיק לשחוט את הפסח לאחר התמיד ולצלותו מבעוד יום, לפי שאין צליית הפסח דוחה שבת, היו מקדימים יותר את הקרבת קורבן התמיד ביום שישי, קורבן התמיד של בין הארבעים, והיה התמיד נשחט בשש שעות ומחצה, וקרב גמר הקרבתו היה בשבע ומחצה. ושחיטת קורבן הפסח הייתה לאחריו מיד לאחר גמר הקרבת קורבן התמיד. וכותב הצלח שהמילים הללו במשנה והפסח אחריו מוסבות על כל ערב פסח, ולא רק על ערב פסח שחל בערב שבת. ובגמרה לקמן בדף נ"ט עמוד א' מובא שנחלקו תנאים לעניין הקטרת הקטורת והדלקת נרות המנורה לאחר הפסח, לאחר הקרבת קורבן הפסח. וכתבו הפני יהושע והצלח, שמלשון משנתנו שאמרה והפסח אחריו משמע, שלא היו מפסיקים ביניהם כלל. ודין זה שהקרבת קורבן הפסח היא לאחר הקרבת קורבן התמיד, אינו אלא לכתחילה, אבל בדיעבד הם הקדימו והקריבו את הפסח קודם הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים. הפסח כשר כמבואר במשנה לקמן בדף סמך א' עמוד. ראי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק החמישי במסכת פסחים, פרק ששמו תמיד נשחט, פרק שתחילתו בדף נ"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מהו הטעם לקביעת זמן שחיטת קורבן התמיד שבכל יום, בבין הארבעים, בשמונה שעות ומחצה, לאחר שעברו שמונה שעות ומחצה מהבוקר. שואלת הגמרא, מנין נמי למיכן למדנו דברים אלו שבכל יום תמיד של בין הארבעים נשחט בשמונה שעות ומחצה וגמר הקרבתו בתשע שעות ומחצה? משיבה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, יש ללמוד זאת מדאמר קרא, מכך שבפסוק המדבר במצוות הקרבת התמיד נאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ד', את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. לכאורה התורה הייתה צריכה לכתוב ואת הכבש השני תעשה בערב, דהיינו מחצות היום שהחמה מתחילה לנטות למערב ועד הלילה. הטעם ששינתה התורה וכתבה בין הארבעים הוא כדי ללמדנו, חלקהו לבין שני ארבעים. יש לך לחלק את הערב שהוא שש שעות לשני חלקים, שתי שעות ומחצה לכאן לפני הקרבת התמיד, שתי שעות ומחצה לכאן לאחר הקרבת התמיד, ושעה אחת ביניהן לעשייתו של התמיד. ומכאן שזמן הקרבת התמיד הוא משעה שמונה ומחצה ועד השעה תשע ומחצה. ואילו הרשש בייר שהמילה חלקהו אינו עולה על הערב אלא על קורבן התמיד, שיש לחלק את זמן הקרבת התמיד לבין שני הערבים. כלומר, הערב מתחלק לשני הערבים, שלוש שעות ראשונות הם הערב הראשון, שלוש שעות הנוספות הם הערב השני. והתמיד קרב חציו בערב הראשון וחציו בערב השני. ומה שנאמר לבין שני ארבעים, פירושו כמו יחלקו ביניהם, שכל אחד מקבל מחצה. וכך גם כאן עבודת התמיד מתחלקת בין שני הארבעים, שבכל אחד מהם נעשית חצייה. מקשה הגמרא על דברי רבי יהושע בן לוי, מי תברא והקשה רבה שנינו במשנתנו, בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה, בין בחול בין בשבת. ואיסל, כדאי תכם תעלה על דעתך לומר שזמן הקרבת התמיד בכל ימות השנה, תמיד של בין הארבעים זה בשמונה ומחצה ומדאורייתא מן התורה, יהיה קשה. איכי מקדימין עלי, איך מותר בערב פסח להקדימו לשבע ומחצה, והרי התורה לא חילקה בין הימים. אלא אמר רבה, חוזרת הגמרא במפרשת טעם אחר לעניין קביעת זמן שחיטת התמיד. לעולם מן התורה מצוותו דתמיד זמן קיום מצוות הקרבת התמיד של בין הארבעים, הוא מי שינטו צלילי ערב, משעה שצל האדם העומד כנגד החמה נוטה למזרח, והוא מחצי שעה לאחר חצות היום. כי אין זה אמרו בתורת כהנים על פרשת אמור, לעניין בין הארבעים האמור בקורבן פסח, שהוא משש שעות ולמעלה, והביאו זכר למה שנאמר בספר ירמיה, פרק ו' פסוק ד', אוי לנו כי פנה היום, כי ינטו צלילי ערב. שבחצי שעה האחרונה של השעה השישית, ובחצי שעה הראשונה של השעה השביעית, החמה עומדת באמצע הרקיע, וצל כל אדם תחתיו, ואינו נוטה לו לא מזרח ולא למערב. אבל הצפון או לדרום ודאי נוטה הוא, שהרי רואים זאת בחוש, שאין הצל עומד תחתיו ממש, אף באמצע היום. ומחצי שעה לאחר חצות היום, החמה נוטה לצד מערב, וצל האדם העומד תחתיה נוטה למזרח. ובתחילת דבריו כותב רשי שמן התורה כל שש שעות אחרונות של היום כשירות. כך גם כותב רשי לקמן בדף צדי גימל. על פי המבואר במסכת יום הדף כוח עמוד ב' שהזמן הראוי להקרבת התמיד מן התורה ומתחילת השעה השביעית, אלא שבבית המקדש לא הקריבו את התמיד אלא משש שעות ומחצה, משום שבכותלי בית המקדש שהיו רחבים למטה וצרים למעלה לא היה ניכר שהחמה התחילה לנטות למערב עד חצי שעה לאחר חצות. והצלח ורבי עקיבא איגר בגיליון השס תמאו על הסתירה בדברי רשי. יש מהאחרונים והראשונים שפרשו בגדר הדבר שמן התורה זמן הקרבת התמיד הוא משש שעות, אלא שמאחר ויכולים לטעות שכבר הגיע חצות היום ובאמת עדיין לא הגיע, לכן קבעו חכמים שלא יקריבו אלא משש שעות ומחצה. ומטעם זה גם תפילת מנחה שהיא כנגד תמיד של בין הארבעים זמנה משש שעות ומחצה. ואילו הצלח כתב שבסוגייתנו מבואר שנחלקו בזה רבי יהושע בן לוי ורבה, שהרי רבי יהושע בן לוי אמר שהערב הוא שש שעות ומחלקים אותו לשניים. שתי שעות ומחצה מכאן ושתי שעות ומחצה מכאן ושעה אחת לעשייתו, ואילו רבה אמר שזמן הערב מתחיל רק משש שעות ומחצה. שאמר שבכל יום שוחטים את התמיד בשמונה ומחצה ומאחרים אותו בשתי שעות, ובערב פסח שחל בערב שבת שנשחט בשש ומחצה, אמר שזהו זמנו מדין תורה. אז אם כן אמר רבה, לעולם מן התורה מצוותו של תמיד של בין הארבעים, מי שינטו צלילי ערב, משעה שצל האדם העומד כנגד החמה נוטה למזרח, והוא מחצי שעה לאחר חצות היום. מברר רבה מה הייתה, מה טעם הדבר, מפרש רבה דאמר קרא, נאמר בפסוק בין הארבעים, זמן זהו מעדנה דמתחיל שימשה למערב, משעה שהחמה מתחילה לנטות לצד מערב. ובפירוש עניין בין הארבעים לדעתו של רבה, שכך עם הסקנת הגמרא, רשי פירש ערב לשון חושך הוא, כלשון הכתוב בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק י"א, ערבה כל שמחה ופירושו החשיכה כל שמחה, ושעה השביעית שבה היום מתחיל להחשיך נקראת עריבת היום. בתחילת הלילה, שעה זו חושך גמור, נקראת עריבת הלילה. בין הארבעים הם השעות שבין עריבת היום לעריבת הלילה. ואילו רבינו חנן אל פירש שהלילה קרוי ערב ובין הארבעים פירושו בין שני לילות, ולכן חצות היום נקרא בין הארבעים לפי שהוא בין סוף הלילה הקודם לתחילת הלילה הבא. הרמב"ן ורבינו דוד פירשו שכל השעות שמחצות היום עד השקיעה נקראות ערב. ובין אינו לשון הבדלה, אלא לשון בתוך, שכן מצינו בכמה מקומות בתורה שהמילה בין משמשת גם בלשון בתוך. הערב נקרא ארבעים בלשון רבים, מפני שהם שעות רבות. ממשיך רבה לבאר את הטעם שקבעו זמנים חלוקים להקרבת קורבן התמיד, אילכך לכן בשאר ימות השנה, אף שלכאורה יש להקדים את שחיטת קורבן התמיד לשש שעות ומחצה, משום שזריזים מקדימים למצוות, כמבואר לעיל בדף ד' עמוד א', מכל מקום, כיוון דאיקה, כיוון שיש קורבנות של נדרים ונדבות, שצריכים להקריבם קודם קורבן התמיד של בין הארבעים, זאת משום דרחמנה אמר, התורה אמרה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה' לגבי קורבן תמיד של שחר, וערך עליה עולה והקטיר עליה חלבי השלמים, ואמר מר ופירש רבה לקמן, בדף נ"ח עמוד ב' שלמידים מדרשת הכתוב, עליה, לאחר קורבן התמיד הקרב בכל בוקר, השלם יש להשלים ולגמור ולהקריב את כל הקורבנות כולם שבאותו היום. ודרשו את הלשון השלמים, שאין הכוונה לקורבן שלמים, אלא מלשון השלמה הוא. ואין להקריב לאחר תמיד של בין הארבעים שער קורבנות, ולפיכך מאחרין עלי, תרתי שעי, קבעו חכמים לאחר את זמן שחיטת התמיד של בין הארבעים שמתחיל בשש שעות ומחצה, לאחר את זה בשתי שעות, ועבדין עלי מתחילים את עשיית התמיד של בין הארבעים בשמונה שעות ומחצה. ולא רצו לאחר את שחיטת התמיד ביותר מכך, כדי שלא לעשותו בצמצום סמוך לחשיכה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, תמיד נשחט. ובתוספות הרשב"א משנץ פירש שצריכים להניח שתי שעות לאחר הקרבת קורבן התמיד של בן הארבעים, שעה אחת לקטורת ושעה אחת להטבת הנירות. כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד א', ששתי עבודות אלו היו נעשות לאחר הקרבת התמיד של בן הארבעים. והמאיר יוסיף שבאותו הזמן היו מקריבים גם את מנחת התמיד וחביתי כהן גדול ונסחים. והתפארת ישראל ביאר שסמכו חכמים את קביעת הזמן על לשון בן הארבעים שמשמעותו לחלק את הערב לשני ערבים ולהקריב התמיד ביניהם, כמו שדרש רבי יהושע בן לוי. אלא שלדעת רבי יהושע בן לוי דין תורה הוא, ולרבה אינו אלא תקנת חכמים והסמיכו על הפסוק. ולכן לא הכרוע את התמיד של בן הארבעים לאחר שמונה שעות ומחצה כדי שיהיה בין שני הערבים. וכאמור מתחילים את עשיית תמיד של בן הארבעים בשמונה שעות ומחצה כדי שיספיקו להקריב את כל הקורבנות הצריכים להקריב באותו היום. ואף בשבת, שאין מקריבים קורבנות נדרים ונדבות, קבעו את זמן השחיטה של תמיד של בן הארבעים בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום, כדי שלא יבואו לינוקן להקדים גם בחול. ושוב לא יוכלו להקריב נדרים ונדבות כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד ב'. ובערבי פסחים, מאחר דעיקה, היות ויש קורבן פסח שצריכים כל ישראל להקריב אחריו אחרי הקרבת קורבן התמיד של בן הארבעים, והטעם שקורבן פסח באמת קרב אחרי תמיד של בן הארבעים מבואר בסוגיה לקמן בדף נ"ט עמוד א', קדמין עליהם מקדימים את שחיטת התמיד של בן הארבעים בערב פסח משאר כל ימות השנה בשעה אחת, ועבדין עליהם מתחילים את עשייתו של תמיד של בן הארבעים בערב פסח בשבע שעות ומחצה כדי שיספיקו כל ישראל להקריב את פסחיהם עד הלילה. אבל אין מקדימי בשתי שעות מפני הנדרים והנדבות שצריכים להקריב אותם קודם לקורבן תמיד של בן הארבעים. וכשחל ערב פסח להיות בערב שבת, דאי קנמי שיש גם את צליאתו של קורבן הפסח דלא דחי שבת, שאינו דוחה שבת, לפי שצורך הדיוטו, ואפשר לעשותה מבעוד יום, אז מקדימים יותר את שחיטת התמיד של בן הארבעים. מוקמינן להדיני מעמידים את זמן שחיטתו על עיקר דינו שהוא בשש שעות ומחצה. מה שאין כן בערב פסח החל בשאר ימות השבוע, היו צולים את הפסח בליל 15, ולכן די להם בהקדמה של שעה אחת להקרבת תמיד של בן הארבעים. מביאה הגמרא ברייתא שחולקים ברבי ישמעאל ורבי עקיבא על עניין זמן שחיטת התמיד, והגמרא מבארת שחולקים המוראים בפירוש דבריהם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא כסידורו בחול, כסדר שהיה נוהג בזמן שחיטת קורבן התמיד של בן הארבעים בימות החול, כך הוא גם סידורו סדר זמן שחיטת התמיד בשבת. דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אומר שסדר זמן שחיטת התמיד בשבת הוא כסידורו בערב פסח. ואומרת הגמרא, מה איכא אמר, מה פירוש דברי הברייתא בהבהת מחלוקתם, לפי שלא יתבהר בברייתא, האם חולקים לעניין ערב פסח או לעניין שאר ימות השנה? ואומרת הגמרא, אמר רבי אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא, כסידורו בחול בערב פסח, כשם שכשחל ערב פסח בימות חול, סדר זמן שחיטת התמיד של בין הארבעים הוא בשבע שעות ומחצה, כך הוא סידורו, כך הוא סדר זמן שחיטתו בשבת בערב הפסח כשחל ערב פסח בשבת, שזמן שחיטת התמיד בשבע שעות ומחצה. דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא חולק ואומר שכסידורו בערב הפסח שחל להיות בערב שבת, שזמן השחיטה הוא בשש שעות ומחצה, כך הוא סידורו בערב פסח שחל בשבת, שמקדימים את שחיטתו לשש שעות ומחצה. והטעם, מפני שבשבת אין צריך לאחר את התמיד מחמת הנדרים והנדבות שצריכים להקריב לפניו, משום שנדרים ונדבות אינם קריבים בשבת. רק קורבנות שזמנם קבוע לבו ביום דוחים את השבת, שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ב' לגבי קורבן התמיד במועדו, וכן בפסח, וכן שאר כל הקורבנות הקבוע להם זמן, נאמר בהם אלה תעשו להשם במועדיכם, כמו שדורשת הגמרא לקמן דף עין זין עמוד א'. ולפיכך יש להקדים את זמן שחיטת התמיד ככל היותר כדי שישאר זמן רב להקרבת כל הפסחים. אמנם בשאר שבתות מודה רבי עקיבא שזמן השחיטה הוא בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום כשאר ימות החול, שלא רצו להקדימו את קורבן התמיד של בין הארבעים כדי שלא יבואו להקדים גם ביום חול, אלא שבערב פסח שחל בשבת סובר רבי עקיבא שמאחר שיש טעם להקדים מחמת קורבן הפסח אין לאחרו מחמת הגזירה. ולכך לא פירש אביי את מחלוקתם לגבי כל שבת, כמו שביאר רבא בר אולה לקמן בדף נ"ח עמוד ב', משום שסבר אביי שכולם מודים שגזרו על שבת כמו בחול, מסביר המהרש"א. ממשיך אביי ומסביר, ומתניתין דקטני לפי זה משנתנו שכתוב בה שבערב פסח קורבן התמיד של בין הארבעים נשחט בשבע שעות ומחצה מתחילת היום בין בחול ובין בשבת, כדעת רבי ישמעאלי, שאילו לדעת רבי עקיבא, ערב פסח שחל בשבת, שחיטת התמיד היא בשש שעות ומחצה. ודרך אגב, השנה בעזרת השם, ערב פסח יחול בשבת. מבררת הגמרא במאיקה מפליגי מהו טעם מחלוקתם. והרי לכאורה טעמו של רבי עקיבא מסתבר הוא שבשבת שאין מקריבים נדרים ונדבות, יש להקדים את קורבן התמיד של בין הארבעים לשש שעות ומחצה מתחילת היום. מבארת הגמרא, במוספים קודמים לבזיחין כמפלגי, עיקר מחלוקתם היא לגבי הכתרת שני בזיחי הלבונה שעל גבי השולחן של לחם הפנים. יש מחלוקת האם היה זה קודם הקרבת שני הכבשים שמקריבים למוסף בכל שבת או לאחריהם. ונסביר שהבזיחים הם כפות הזהב המוזכרות בפסוק, ועשית כערותיו וכפותיו, ספר שמות פרק חפי פסוק חפתת, כמבואר ברשי שם, וכל אחד מהבזיחים היה מלא בקומץ של לבונה, והיו מונחים על גבי השולחן של לחם הפנים בצידי שתי המערכות של לחם הפנים, ובשבת היו מסלקים את המערכות הישנות, ומסדרים את המערכות החדשות של הלחמים, והיו מקטירים את הלבונה על גבי המזבח, והכתרה זו הייתה מתירה את לחם הפנים לאכילת הכהנים. כנאמר בספר ויקרא פרק חב ד' פסוק ז', ונתת לה מערכת לבונה זכה, והייתה ללחם להזכרה אישה להשם. ולאחר מכן היו מחלקים את הלחם לכהנים, וצריך שעה אחת להתעסק בכך. אם כן, עיקר מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל לגבי הכתרת שני הבזיחים של הלבונה שעל גבי השולחן של לחם הפנים, והמחלוקת האם היה זה קודם הקרבת שני הכבשים שמקריבים למוסף בכל שבת או לאחריהם, שרבי ישמעאל סבר שהמוספים קודמים להכתרת הבזיחין, לפי שבמוספים נאמר פעם אחת יום, דבר יום ביומו. והפסוק הזה נאמר בפרשת המועדות, ותחילת הפסוק הוא, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה להשם, עולה ומנחה זבח ונסחים דבר יום ביומו. ואיזה אישה מקריבים במועד יותר משאר ימים, ואומר אלו המוספים. כך מסביר רשי במסכת מורד אף י' עמוד א'. ובבזיחים נאמר פעמיים המילה יום, ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד. וכיוון שיום משמעותו איחור, אז כשנאמר פעמיים יום יש לאחרו יותר. ולכך עבד לו למוספים בשש, הקרבת המוספים נעשית בשעה השישית, לפי שנאמר בהם יום פעם אחת ומשמעותו בעצם היום, באור עצם היום ולא בבוקר, גם מבואר במסכת יומא, דף ל"ד עמוד א', שבוקר משמעותו הקדמה ואילו יום משמעותו איחור. ולאחר מכן הכתרת הבזיחין נעשית בשבע בשעה השביעית מתחילת היום, ולכך אביד ללתמיד, שחיטת התמיד של בין הארבעים, נעשית בשבע ומחצה, שבע וחצי שעות מתחילת היום, ואי אפשר להקדימה לשש שעות ומחצה מתחילת היום, מפני שעבודת הבזיחין נעשית באותה השעה. ואף שעבודת הבזיחין מסתיימת בסוף השעה השביעית, ואם כן אפשר להתחיל בשחיטת קורבן התמיד של בין הארבעים בתחילת השעה השמינית, מכל מקום לא רצו לשנות ולקבוע זמן חדש, ואין משנים אותו אלא לשש ומחצה שהוא זמנו מעיקר הדין. ומאחר שאי אפשר להקריבו בשש שעות ומחצה מחמת הבזיחין, מקריבים אותו בשבע שעות ומחצה מתחילת היום כבשאר ערבי פסחים. ועוד פירש רשי שייתכן שהיו משתאים בחלוקת הלחם עד שבע שעות ומחצה מתחילת היום, ולכן לא שחטו את קורבן התמיד של בין הארבעים, אלא בשעה הזו דהיינו שבע וחצי שעות מתחילת היום. ורבי עקיבא סבר בזיחין קודמים למוספין. וטעמו מבואר במסכת יומא בדף ל"ד עמוד א', שלומדים את לחם הפנים ממנחת חביתין שכהן גדול מביא בכל יום בבוקר ובערב. בגזירה שווה חוקה חוקה. בלחם הפנים נאמר כי קודש קודשים הוא לא מאישי השם חוק עולם. ובמנחת חביתין נאמר חוק עולם להשם כליל תוקטר. כשם שמנחת חביתין קודמת למוספין לפי שהיא קריבה תכף לאחר תמיד של שחר. כפי שדורשת הגמרא במסכת יומא ממה שנאמר להקריב אישה להשם עולה ומנחה, כך גם בזיחי לחם הפנים קודמים למוספים. אז אם כן, רבי עקיבא סובר שבזיחים קודמים למוספים, ונמצא שהכתרת הבזיחים נעשית בחמש, שעה חמישית מתחילת היום, ולאחר מכן עבודת המוספים נעשית בשש, שעה שישית מתחילת היום. וכיוון שכן, עבד ללתמיד, שחיטת תמיד של בין הארבעים, נעשית בשש ומחצה, שש וחצי שעות מתחילת היום. מקשה רבה על פירושו של אביי בדברי רבי עקיבא. מתקיף לרבה, איקשה רבה על דברי אביי, מידה וכי, בדברי רבי עקיבא כי סדרו בערב הפסח שחל להיות בערב שבת קטני? האם כך נאמר בדבריו של רבי עקיבא? הרי כסדרו בערב הפסח סתם הקטני. כתוב בערב פסח בסתם, משמע שכוונתו לזמן ההקרבה בערב פסח שחל בימות החול, שזה שבע וחצי שעות מתחילת היום, שאז מקריבים תמיד של בין הארבעים. אבל מדברי רבי ישמעאל שאמר כי סידורו בחול כך סידורו בשבת ולא הזכיר ערב פסח, לא הקשה רבה. משום שגם לפי רבה רבי ישמעאל מדבר על שבת בערב פסח. ומביאה הגמרא פירוש שני בביאור מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא מכוח הקושייה הזו. אלא אמר רבה, מפרש רבה את דברי הברייתא, אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא בהבאת מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. כסידורו של קורבן התמיד בחול דאלמה, בכל ימות השנה שהוא בשמונה וחצי שעות מתחילת היום, אז היום מקריבים את תמיד של בין הארבעים. כך הוא סידורו או סדרו בשבת שבערב פסח, אלו הם דברי רבי ישמעאל, ולא מקדימים אותו לשבע שעות ומחצה מתחילת היום כשאר ערב פסח, ואתה מבואר בגמרא להלן. ורבי עקיבא אומר שזמן שחיטת התמיד של בין הארבעים בערב פסח שחל בשבת הוא כסדרו בכל ערב הפסח אכל בימות החול שהוא בשבע וחצי שעות מתחילת היום. ומתניתין דקטני, לפי זה משנתנו שכתוב בה שבערב פסח קורבן תמיד של בין הארבעים נשחט בשבע ומחצה שבע וחצי שעות מתחילת היום, בין בחול בין בשבת, כדעת רבי עקיבא היא. כאילו לדעת רבי ישמעאל כשחל בשבת זמנו שמונה וחצי שעות מתחילת היום. נמצא שבין לאביי ובין לרבה מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא היא לעניין זמן שחיטת התמיד של בין הארבעים בערב פסח שחל בשבת. אלא שלדעת אביי רבי ישמעאל סובר שהוא בשבע וחצי שעות מתחילת היום, ורבי עקיבא סבר שש שעות ומחצה מתחילת היום, ולרבה רבי ישמעאל סובר שהוא בשמונה וחצי שעות מתחילת היום, ורבי עקיבא סובר שהוא בשבע ומחצה שעות מתחילת היום. מברר את הגמרא במאי כמפליגי, באמת תלויה מחלוקתם, שלדעת רבי ישמעאל כשחל ערב פסח בשבת אין מקדימים לשחוט את התמיד של בין הארבעים בשבע ומחצה, ולדעת רבי עקיבא כן מקדימים. מבאר את הגמרא במחמר ביסרא כמפליגי, מחלוקתם תלויה בנידון האם חוששים שיתחמם הבשר ויסריח. מחמר זה לשון חימום, כמו שנאמר במסכת בבא מציע דף ע"ד עמוד א', על הכומר של זיתים ופירושו שמניחים הרבה זיתים ביחד בכלי כדי שיתחממו. האם חוששים שיתחמם הבשר ויסריח או לא? רבי ישמעאל סבר חיישינן למחמר ביסרא, חוששים שאם יקדימו להקריב את קורבן הפסח יתחמם הבשר ויסריח עד שיבואו לצלותו במוצאי שבת, שכן אין צליתו דוחה את השבת. ותוספות בדיבור המתחיל חיישינן מפרשים שהחשש בשבת שמא יתחמם ויסריח הוא מפני הדחת הקרביים שלא עושים בשבת כי אינה דוחה את השבת. והדין שהביא רשי שצליית הפסח אינה דוחה שבת, והדין שהביא התוספות שהדחת הקרביים אינה דוחה את השבת, שניהם מבוארים במשנה לקמן בדף סמכי עמוד ב', ועל כן מאחרים את הקרבתו, ולפיכך אין מקדימים לשחוט את התמיד של בין הארבעים בשבע ומחצה כבשאר ערבי פסחים, אלא הוא קרב בשמונה ומחצה. רבי עקיבא סבר לא חיישינן למחמר ביסרא, אין לחוש שמא יתחמם הבשר ויסריח עד הערב, ולכך יש להקדים את שחיטת התמיד לשבע ומחצה כדי שיספיקו כל ישראל לשחוט את פסחיהם לפני הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים. ומבאר המאירי שמחלוקתם תלויה במה שנחלקו התנאים במסכת שבת בדף קט"ז עמוד ב' לעניין הפשט אור הקורבן בערב פסח שחל בשבת, שלדעת חכמים מותר להפשיט את כולו, ודעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שאין היתר להפשיט אלא עד החזק המבואר שם. מבאר המאירי שרבי ישמעאל סובר כמו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, ולפי זה יש לחוש שיתחמם הבשר ויסריח, ורבי עקיבא סובר כמו חכמים, ולפי זה אין לחשוש שיתחמם ויסריח. ומבאר הצלח מדוע אביי לא פירש כרבה שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא האם חוששים לחימום הבשר. מסביר הצלח זה על פי מה שנחלקו אביי ורבה לקמן בדף סמך דלת עמוד ב', האם סומכים על הנס או לא. לדעת אביי סומכים על הנס, ולדעת רבה אין סומכים על הנס. ובמסכת אבות פרק ה' משנה ה' שנינו שאחד מעשרה ניסים שנעשו בבית המקדש הוא שלא ישריח בשר הקודשים מעולם, ולכן רק רבה הסובר שאין סומכים על הנס יכול לפרש שחולקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא האם חוששים שהבשר יסריח או לא, אבל לדעת הבאי שסומכים על הנס ודאי לא יסריח הבשר. ממשיכה הגמרא בדף נ"ח עמוד ב' ושואלת על טעמו של רבי עקיבא. היא לא חיישינן אם אכן אין חוששים שהבשר יתחמם ויתקלקל, נאב די בשש ומחצה, היה לו להקדים את התמיד של בין הארבעים ולעשות אותו בשש שעות ומחצה מתחילת היום, כדי שיהיה די זמן לשחוט את הפסחים המרובים משבע ומחצה, ובשבת הרי אין מביאים נדרים ונדבות שיש לאחר עבורם. ואין לומר שגזרו על ערב פסח שחל בשבת משום ערב פסח שחל בחול, כמו שגזרו בכל שבתות השנה משום ימות החול. אין לומר זאת לפי שערב פסח אינו יכול לחול אלא בימים שני, רביעי, שישי ושבת. וכשחל בשישי זמן הקרבתו בשש ומחצה. ואין לגזור על חל בשבת משום ערב פסח החל ביום שני ורביעי, מאחר ואין זה רוב השנים. משיבה הגמרא כסבר סובר רבי עקיבא שהקרבת המוספין קודמין להקטרת הבזיחין. כפי שביאר רבה לאל בדף נ"ח עמוד א' בדעת רבי ישמעאל. וכיוון שבשעה השביעית מקריבים את הבזיחים ואי אפשר לעשות את התמיד בשעה הזאת, לכן עביד לאו למוספין מקריבים את המוספין בשש ובזיחין בשבע, ולאחר מכן עביד ליל לתמיד בשבע ומחצה, מקריב את קורבן התמיד של בין הארבעים בשבע שעות ומחצה לאחר תחילת היום. מתקיף לה רבה בראולה, מקשה רבה בראולה על פירושו של רבה, מידי וכי בברייתא כסידורו בחול, כך סידורו בשבת בערב פסח דברי רבי ישמעאל קטני, האם כך נאמר בברייתא? והרי כך סידורו בשבת סתם הקטני, כתוב שבת בסתם, ומשמע שמחלוקתם הייתה לגבי כל שבתות השנה, ולא רק לגבי ערב פסח שחל בשבת. ורב הסבר שדברי הברייתא מוסבים על משנתנו, ששנינו במשנתנו, שזמן שחיטת התמיד בערבי פסחים בשבע ומחצה בין בחול בין בשבת. ועל זה נאמרו דברי רבי ישמעאל בברייתא שבשבת זו האמורה במשנתנו מקריבים בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום את התמיד של בין הארבעים. כך מסבירים התוספות לאיל בדף נונחת עמוד א' דיבור המתחיל מדי. ובביאור קושיית רבא בר הולא כותב הריב"ן, שכוונתו להקשות, מניין לנו שאכן רבי ישמעאל דיבר על ערב פסח שחל בשבת, שמה לא דיבר אלא על כל שבתות השנה? מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא פירוש שלישי בדברי הברייתא, אלא אמר רבא בר הולא אחי קטני, כך היא כוונת הברייתא. כסדרו של קורבן התמיד בימות החול דעלמא, בימות החול של כל השנה, שהוא בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום, תמיד של בין הארבעים, כך סדרו בשבת דעלמא, בשבתות של כל השנה. שלעולם שחיטת קורבן התמיד של בין הארבעים הוא בשמונה ומחצה שעות מתחילת היום. ואף שבכל טעם האיחור ומחמת קורבנות הנדרים והנדבות שמוקרבים לפני התמיד של בין הארבעים, ובשבת אין מקריבים את הנדרים והנדבות, מכל מקום קבעו את הזמן הזה גם לשבת כדי שלא יבואו לטעות ולהקדים גם ביום חול. ואז לא יוכלו להקריב נדרים ונדבות אחרי קורבן התמיד של בין הארבעים שיוקרב מוקדם. וכמבואר בגמרא להלן, אילו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר כסדרו של התמיד בערב פסח דעלמא, שבכל ימות השנה, שהוא בשבע ומחצה שעות מתחילת היום, כך הוא סדרו בשבת דעלמא, בכל שבתות השנה, לפי שאין נדרים ונדבות קריבים בשבת, ולכן אין טעם לאחר את שחיטת קורבן התמיד של בין הארבעים בשבת לשמונה שעות ומחצה מתחילת היום, ולא גזרו על שבת משום יום חול. ולפי זה נמצא שלא חולקים כלל לגבי ערב פסח, ומתניתן דקטני. לפי זה משנתנו שכתוב בה שבערב פסח נשחט התמיד של בין הארבעים בשבע שעות ומחצה מתחילת היום, בין בחול, בין בשבת, דברי הכל היא. ומה שנאמר פה דברי הכל, אין הכוונה שרבי ישמעאל ורבי עקיבא לא חולקים בערב פסח שחל בשבת. שהרי בדברי שתי הברייתות המובאות בסמוך מבואר, שחולקים בפירוש לעניין זמן שחיטת הקורבן תמיד של בין הארבעים בערב פסח שחל בשבת. אלא הגמרא באומרה, דברי הכל, כוונתה שלדברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כפי שמובאים בברייתה הזו, יש לומר שמשנתנו דברי הכל היא. כך תוספות בדיבור המתחיל, דברי הכל היא. ומוסיפים התוספות שמדברי הגמרא כאן מבואר, שבין בחול בין בשבת שנאמר במשנתנו, אין הכוונה לגבי זמן שחיטת קורבן התמיד של בין הארבעים בשאר ימות השנה נזכר בתחילת המשנה, אלא רק על זמן שחיטת התמיד בערב פסח, שהרי לגבי שאר ימות השנה יש חילוק לדעת רבי עקיבא בין חול לשבת, שביום חול שחיטת התמיד של בין הארבעים זה בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום, ובשבת שחיטת קורבן התמיד של בין הארבעים היא בשבע ומחצה שעות מתחילת היום. מוסיף התוספות ריד, שלביור אביי ורבא שדברי המשנה אינם אלא כדעה אחת, לאביי כדעת רבי ישמעאל ולרבא כדעת רבי עקיבא, יש לפרש שבין בחול בין בשבת נאמר גם לגבי שחיטת קורבן התמיד של בין הארבעים בכל ימות השנה. מבררת הגמרא במייקה מפליגי, מהי סברת מחלוקתם לגבי כל שבתות השנה? משיבה הגמרא בגזירת נדבות ונדרים כמפליגי. הם חולקים, האם יש לגזור בשבתות לאחר את זמן השחיטה של תמיד של בין הארבעים, כדי שלא יבואו להקדים את הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים ביום חול, ואז לא יוכלו להקריב את הנדרים והנדבות שכאמור קריבים לפני הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים, שהוא בעצם סוגר את כל סדר הקרבת הקורבנות בכל יום. שרבי ישמעאל סבר גזרינן, יש לגזור על שבת, אתו משום ימות החול. רבי עקיבא סבר לא גזרינן, אין לגזור על שבת, ולכך ניתן לשחוט בשבת את תמיד של בין הארבעים בשבע ומחצה שעות מתחילת היום. שואלת הגמרא על רבי עקיבא, היא לא גזרינן, אם אין לנו גוזרים על שבת, נעבדי, יש לנו להקדים ולעשות את שחיטת התמיד של בין הארבעים בשש ומחצה. שש שעות ומחצה מתחילת היום, מפני שזריזין מקדימים למצוות. כפי שלמדנו לעיל בדף דלת עמוד א', משיבה הגמרא, כסבר סובר רבי עקיבא, שהמוספים קודמים לבזיכין, ולכך מוספים נעשים בשש. ולאחר מכן עבודת הבזיכין היא בשבע. ועביד ליל תמיד ועשיית התמיד של בין הארבעים אינה אלא לאחר מכן בשבע שעות ומחצה מתחילת היום. מקשה הגמרא על רבא שפירש בדעת רבי ישמעאל שזמן שחיטת התמיד של בין הארבעים בערב פסח אכל בשבת ובשמונה שעות ומחצה מתחילת היום. מיטיבי יקשו בני הישיבה על רבא שנינו בברייתא, תמיד של בין הארבעים שבכל ימות השנה כולה קרב כהלכתו, כי עיקר הזמן שקבעו לו חכמים שהוא נשחט בשמונה ומחצה שעות מתחילת היום. וקרב גמר הקרבתו בתשע ומחצה. הקרבתו נמשכת שעה, וגמר הקרבתו בתשע שעות ומחצה מתחילת היום. ובערב פסח, תמיד של בין הארבעים נשחט בשבע שעות ומחצה מתחילת היום, וקרב גמר הקרבתו בשמונה ומחצה. ואם חל ערב פסח להיות בשבת, הרי הוא כאילו חל ערב פסח להיות ביום שני בשבת, והוא הדין לשאר ימות השבוע, אלא שהוא נקט כדוגמה את אחד מימות השבוע, אומר רשי, הסבר נוסף, כותב רשי, יום שני מפני שהוא היום הראשון בימות השבוע שערב פסח יכול לחול בו, לפי שביום ראשון בשבוע אין יכול לחול ערב פסח, שהרי הכלל הוא לא בדו פסח. כלומר, יום ראשון של פסח לעולם אינו חל בימים שני, רביעי ושישי. וכיוון שיום ראשון של פסח אינו חל ביום שני, נמצא שערב פסח אינו חל ביום ראשון. אז אם חל ערב פסח להיות בשבת, הרי הוא כאילו חל ערב פסח להיות באחד מימי השבוע, כמו שמביאה הגמרת דוגמה, להיות ביום שני בשבת, ונשחט בשבע שעות ומחצה מתחילת היום. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, כסדרו בערב הפסח. ולא יתפרש בברית הכוונת דברי רבי עקיבא באומרו, כסדרו בערב הפסח. מפרשת הגמרה של דברי אביי, הברית המובנת ולדברי רב הקשה. בשלמה לאביי ניחא, לדעת אביי שפירש בדעת רבי ישמעאל שזמן שחיטת התמיד של בן ה-40 בערב פסח שחל בשבת, ובשבע שעות ומחצה מתחילת היום, דברי רבי ישמעאל מובנים, שהרי ממש כדבריו בביאור הברית הליל, בדף נ"ח עמוד א', וכפי שנאמר במשנה, שאין חילוק בין ערב פסח שחל בשבת, לערב פסח שחל בחול, שבשניהם התמיד של בן ה-40, נשחט בשבע שעות ומחצה מתחילת היום, וקורבן הפסח נשחט בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום. וגם את דברי רבי עקיבא ניתן לפרש, כמו בברית הליל, שכוונתו, שזמן שחיטת קורבן התמיד של בן ה-40 בערב פסח שחל בשבת, וכזמנו בערב פסח שחל בערב שבת, שמאחר ורבי ישמעאל אמר, חל להיות בשבת, דינו כחל להיות בשני בשבת, על כוחך שמה שאמר רבי עקיבא כסדרו ערב הפסח, כוונתו, כערב פסח שחל להיות בערב שבת. כי בדברי רבי ישמעאל משמע שישנם שלושה זמנים שערב פסח חל בהם. שהרי רבי ישמעאל אמר, חל להיות בשבת, הרי הוא כחל בשני בשבת. משמע שישנו זמן נוסף, שלכך אמר שחל להיות בשבת, אינו כחל בזמן הנוסף, אלא כחל ביום שני בשבת. והזמן הנוסף הוא, חל ערב פסח בערב שבת. לכן מתפרשים דברי רבי עקיבא שסתם ואמר ערב פסח, שכוונתו לזמן הנוסף שהוא ערב שבת. והחזון איש ביאר שכוונת רבי עקיבא באומרו כסדרו בערב הפסח, היא כזמן המוקדם ביותר שקורבן התמיד בבין הארבעים נשחט בערב הפסח, והוא בערב פסח שחל בערב שבת שנשחט בשש שעות ומחצה מתחילת היום. אלא לרבה שאמר של רבי ישמעאל זמן שחיטת קורבן התמיד של בן ה-40 בערב פסח שחל בשבת. זה בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום ולא מקדימים אותו משום שחוששים. לחימום הבשר, קשיה. קשה, כי בברייתא כאן מבואר שלדעת רבי ישמעאל זמן השחיטה הוא כמו ערב פסח שחל בחול, שהוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום. ותרץ את הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך. לא תימה, אל תאמר בדברי רבי ישמעאל שחל ערב פסח בשבת, דינו כחל ערב פסח בשני בשבת, אלא אימה, אלא תאמר בדבריו שדינו כשני בשבת דאלמה. כי יום שני בשבוע של שאר ימות השנה, שקורבן התמיד של בן ה-40 נשחט בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום. ולפי זה דברי רבי עקיבא התפרשו כפשוטם, שזמן השחיטה הוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום ככל ערב פסח. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שחולקים בה רבי ישמעאל ורבי עקיבא בעניין הזה, יש להקשות ממנה על פירוש אביי, שלדעת רבי ישמעאל זמן השחיטה של קורבן התמיד בערב הפסח שחל להיות בשבת, הוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום, ולדעת רבי עקיבא בשש שעות ומחצה מתחילת היום. מיטיב ויקשו בני הישיבה על אביי, שנינו בברייתא, חל ערב פסח להיות בשבת, זמן שחיטת קורבן התמיד הוא כסדרו בכל ימות השנה כולה, שהוא בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום, אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, זמן שחיטת התמיד של בן ה-40 הוא כסדרו בערב הפסח שחל בימות החול, שהוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום. מפרשת הגמרא של דברי רב המובנת הברייתא, ולאביי קשה. בשלמה לרבה ניחא, לדברי רב המובנים דברי שניהם בברייתא. כך פירש רבה את דבריהם בברייתא הראשונה, שלדעת רבי ישמעאל זמן שחיטת התמיד של בן ה-40 הוא בשמונה שעות ומחצה, ולדעת רבי עקיבא זמן שחיטת התמיד של בן ה-40 הוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום. אלא לאביי שאמר שלדעת רבי ישמעאל זמן שחיטת התמיד של בן ה-40 הוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום. ולדעת רבי עקיבא זמן שחיטת התמיד של בן ה-40 הוא בשש שעות ומחצה מתחילת היום. קשיה, קשה, כי בברייתא הזו מפורש שלדעת רבי ישמעאל זמן שחיטת התמיד של בן ה-40 הוא בשמונה שעות ומחצה מתחילת היום. ולדעת רבי עקיבא, זמן שחיטת התמיד של בן ה-40 הוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום. תרץ את הגמרא, אמר לך אביי, אביי יוכל לתרץ ולומר לך, לא תימה, אל תאמר בדברי רבי ישמעאל, שזמן שחיטת התמיד של בן ה-40 בערב פסח שחל בשבת הוא כסדרו כל השנה, אלא אימא תאמר כסדרו של ערב פסח שבכל השנים כולם, שהוא בשבע שעות ומחצה מתחילת היום, אלו הם דברי רבי ישמעאל. ורבי עקיבא אומר, כסדרו בערב הפסח, וכוונתו לערב פסח שחל להיות בערב שבת, שזמן שחיטת התמיד הוא בשש שעות ומחצה. עכשיו הסוגיה שלפנינו עוסקת בבירור סדר הקרבת הקורבנות בכל יום, כפי שהוא נלמד מהפסוקים. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנינו ברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא בדף קי"א עמוד א', במסכת תמיד בדף כ' עמוד ב', במסכת מנחות בדף מ"ט עמוד א', ובמסכת יומא בדף ל"ג עמוד ב', וכן בתורת כהנים בפרשת צו. שאלו חכמים בברייתא מניין שלא יהיה דבר נקטר על גבי מערכה גדולה של עיצים שעל גבי המזבח קודם לתמיד של שחר. היו מסדרים את המערכה על גבי מזבח החיצון בכל יום, כמבואר במסכת תמיד דף כ"ט עמוד א', ושלוש מערכות היו על גבי מזבח החיצון בכל יום. אחת של מערכה גדולה שעליה היו מקריבים את כל הקורבנות, שנייה שהיו לוקחים ממנה גחלים לצורך הקטרת הקטורת על גבי מזבח הפנימי, והשלישית הייתה לקיום האש שהייתה דולקת שם תמיד. כך הרמב"ם הלכות מידים ומוספים פרק ב' הלכה ד', וכדעת רבי יוסי במסכת יומא בדף מ"ה עמוד א'. אם כן שואלת הברייתא מניין שלא יהיה דבר נקטר על גבי מערכה גדולה של עיצים שעל גבי המזבח קודם לתמיד של שחר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלביה של עמים. ומכך שלאחר שנאמר וביער עליה הכהן עיצים, שהיא סידור המערכה, נאמר וערך עליה העולה, יש ללמוד שהדבר הראשון שמקטירים על המערכה הוא עולת התמיד ולא דבר אחר. מבררת הגמרא מהי תלמודה? כיצד לומדים מהפסוק הזה שהעולה האמורה בכתוב היא תמיד של שחר? מבררת הגמרא אמר רבה יש ללמוד זאת מכך שנאמר העולה. הייתה התורה יכולה לכתוב וערך עליה עולה, בלי ה' הידיעה בתחילת המילה. מכך שכתבה התורה העולה, שומעים אנו שהכוונה לעולה החשובה כתובה ראשונה לכל העולות, בסדר קורבנות המועדות שבפרשת פנחס. ספר במדבר פרק כוח, והיא עולת התמיד. ובמסכת יומא בדף למד דלת, וכן במסכת בבא מציע בדף נון ה', פירש רשי דברי רבא שאמר, העולה עולה ראשונה, שמהאות ה' יש ללמוד שהעולה תהא הראשונה לעלות על גבי המערכה. אז לפי הפירוש הזה, נאמר העולה בה' הידיעה להשמיענו שהיא העולה ידועה בכך שהיא קריבה ראשונה לשאר הקורבנות. ולפי זה ביור שאלת הגמרא מהי תלמודה הוא, מניין שכוונת התורה ללמדנו שיש להקריב את העולה תחילה, השמה לא בא אלא לומר שיש להקריב את העולה על גבי מערכה זו של עיצים. ותוסות שם במסכת יומא בדף למדלת עמוד א' דיבור המתחיל העולה פרשורוד, שעולה ראשונה פירושה קורבן הציבור הראשון שהקריבו אבותינו. שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק ה' וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו שלמים להשם פרים. ולדעה אחת במסכת חגיגה בדף עמוד א', עולה זו הייתה עולת תמיד. ועוד פרשו התוסות במסכת בבא מציע, שנקראת ראשונה משום שעל ידה מחנכים את המזבח. כשבונים מזבח חדש, הקורבן הראשון שמקריבים עליו הוא עולת התמיד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל העולה, שבמסכת זבחים בדף פ"ט עמוד א' דרשו שקורבן תמיד קודם לקורבן מוסף, ממה שנאמר בספר במדבר פרק כ' פסוק כ"ג, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, שמשמע שעולת התמיד עשויה כבר. אז מדוע הוצרכו שני פסוקים לעניין הזה? תירוץ אחד מתרצים התוספות שהוצרכו שני פסוקים, אחד לגבי מוספים ואחד לגבי קורבנות נדרים ונדבות, ואין ללמוד אחד מחברו, משום שיש לומר שמוספים שהם קורבן ציבור יש להקדימם, וכן יש סברה לומר שנדרים ונדבות יש להקדים משום שהם מצויים יותר. תירוץ שני אומרים התוספות שהפסוק המובא כאן מלמד על ההקטרה על גבי המערכה, שתמיד של שחר קרב ראשון, אבל עניין שחיטה וזריקת הדם אין ללמוד מזה, ולכן הוצרכו ללמוד מהפסוק האחר המדבר בעניין עשיית הקורבן, שהיא השחיטה והזריקה, שגם לעניין זה יש להקדים את שחיטת וזריקת הדם של קורבן התמיד לשאר הקורבנות. לאחרונים תרצו שהדין הנלמד מהפסוק מלבד עולת הבוקר הוא דין תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, שהתמיד הוא תדיר שקרב בכל יום ולכן הוא קודם לשאר הקורבנות. הדין שלמדו מהפסוק וערך עליה העולה הוא דין קדימה בקורבן תמיד. יש כמה חילוקי דינים בין דין תדיר קודם לדין קדימה של קורבן התמיד. א', כשהתחיל להקריב את האינו תדיר, אז מדין תדיר קודם אינו צריך להפסיק, כמבואר במסכת זבחים בתף צדי א' עמוד א', אבל מחמת דין קדימה של קורבן התמיד כן צריך להפסיק. ב', שכשאין שניהם לפנינו, אין דין תדיר קודם. אבל מדין קדימה שיש בקורבן התמיד, יש להמתין עד שיביאו את קורבן התמיד ויקריבו את תחילה. ג' כשעל ידי הקדמת התדיר יידחה אינו תדיר לגמרי, אין דין תדיר קודם. אבל מדין קדימה של קורבן התמיד, יש להקדים את התמיד אף אם על ידי זה יידחה אינו תדיר לגמרי. ד' שכשיכולים לעשות את שניהם בבת אחת, אין דין תדיר קודם. אבל מדין קדימה, קורבן התמיד, קודם לקורבנות האחרים. מוסיפה הברייתא ומניין שאין דבר קרב על המערכה אחר תמיד של בין הארבעים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה' והקטיר עליה חלביה של עמים. מבררת הגמרא מהי תלמודה? כיצד לומדים מפסוק זה שאין להקריב אחר קורבן תמיד של בין הארבעים? מבררת הגמרא אמר רבי יש לדרוש את הפסוק כך. עליה אחרי עולת התמיד של שחר האמורה בתחילת הפסוק הזה, כמבואר בתחילת הברייתא, ניתן להקריב קורבנות שלמים ולא על חברתה שלמים. לאחר תמיד של בין הארבעים אין להקריב יותר קורבנות שלמים. מה תקיף לרבה, מקשה רבה על פירושו של אביי? אימא נאמר, שלמים הוא דלא נקריב, שרק קורבנות שלמים אין להקריב אחרי תמיד של בין הארבעים. העולות נקריב, אבל קורבנות עולה יהיה מותר להקריב אף לאחר תמיד של בין הארבעים, שכן מפסוק זה אין ללמוד אלא לעניין קורבנות שלמים, ומדוע נאמר בברייתא שאין שום קורבן הקרב אחר תמיד של בין הארבעים? מכוח הקושייה הזו מבאר רבה את הדרשה בצורה אחרת. אלא אמר רבה יש לדרוש את המילה השלמים מלשון השלמה. ופירוש הפסוק עליה חלבי השלמים כך הוא. עליה, לאחר קורבן תמיד של שחר השלם, גמור ותשלים את הקרבת כל הקורבנות כולן. אבל לאחר תמיד של בין הארבעים, אין להקריב יותר. ובביור הטעם שדורשים את הפסוק מלשון השלמה ולא לקורבן שלמים כפשוטו, כותב הקורבן אהרון, שאם הכוונה לקורבן שלמים היה צריך לכתוב חלבי שלמים ולא השלמים. שהרי לא הוזכר קודם לכן קורבן שלמים. מההי המיותרת למידים אנו שהכוונה ללשון השלמה. והמלבים כותב שלא מצינו בתורה לשון חלבי שהוא לשון רבים לעניין קורבן אחד. ואם כוונת התורה לקורבן שלמים, היה צריך לומר והקטיר עליה חלב השלמים. מאחר וכוונת התורה לכל הקורבנות, לכך נאמר חלבי לשון רבים. ובמסכת יומא בדף ל"ג עמוד א' מביאה הגמרא שהבאי היה מסדר את סדר המערכה. ובסיום העניין הובד דין זה שתמיד קרב אחרון שנאמר והקטיר עליה חלבי השלמים. עליה השלם כל הקורבנות כולם, וכצורת הדרשה של רבה. וצריך לומר שלאחר שרבה יקשה על דבריו של אביי, קיבל אביי את דברי רבה. עכשיו מפרטת הגמרא שיש עבודות שהיו נעשות לאחר הקרבת תמיד של בין הארבעים. תנו רבנן. שאלו חכמים בברית התמיד של בין הארבעים קודם להקרבת קורבן פסח, וקורבן פסח קודם להקטרת הקטורת של בין הארבעים, והקטרת הקטורת קודמת להדלקת נרות המנורה. והברייתא מבארת מהו הטעם שקורבן תמיד קודם לקורבן פסח. יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הארבעים, לדבר שלא נאמר בו בערב, אלא בין הארבעים בלבד. יש לאחר דבר, דהיינו את קורבן פסח שנאמר בו בספר דברים פרק ט"ז פסוק ו', כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, תסבח את הפסח בערב, כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. ונאמר בו בקורבן פסח גם, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, ספר שמות פרק י"ב פסוק ו', שיש בו שני מיני לשונות של ערב. אז הוא מאוחר יותר לדבר לקורבן התמיד שלא נאמר בו בערב, אלא ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כאמור בספר במדבר פרק כוח פסוק ד' בלבד. ולפיכך קורבן הפסח קרב לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים. והלימוד הוא מכך שבקורבן פסח נאמרו שני מיני לשונות של ערב, ובקורבן תמיד נאמר רק לשון אחד. אבל אין לומר שהלימוד הוא מעצם הכפילות שבקורבן פסח נאמר פעמיים עניין ערב ובתמיד רק פעם אחת, שהרי גם פרשת תמיד נאמרה פעמיים, בספר שמות ובספר במדבר, ובכל פרשה הוזכר בין הארבעים פעמיים. ואילו בתלמוד הירושלמי למד רבי ירמיה את הדין הזה שהפסח קרב לאחר תמיד של בין הארבעים, משום שיוחר קורבן פסח שנאמר בו כבוא השמש, לקורבן תמיד שלא נאמר בו כבוא השמש, אלא רק בין הארבעים בלבד. ואילו בספרי על פרשת פנחס למדו את דין איחור קורבן הפסח לקורבן התמיד, ממה שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ד', ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. השני בא ללמד שהתמיד של בין הארבעים יהיה שני לתמיד של שחר, ולא שני לפסחים. ומבאר האור שמח שכוונת התלמוד הירושלמי כמו הספרי, לדרוש מזה שכבש התמיד יהיה שני לתמיד של שחר, מקורבנות ציבור הטעונים בין הארבעים, ולא שיהיה כבש הפסח שני לתמיד של שחר. ואילו בנציב על הספרי, עמק הנציב ביאר את דרשת הספרי באופן שונה, שתמיד של בין הארבעים צריך להיות שני לתמיד של שחר, ולא שיהיה שני לפסחים, כלומר, שלא יקרב אחר קורבן הפסח ויהיה שני לו, אלא הוא שני לתמיד של שחר. אבל אולי הדרשה הזו היינו אומרים שיש להקריב את קורבן הפסח קודם קורבן התמיד של בין הארבעים. ולמרות שקורבן התמיד תדירו, מכל מקום יש לאחרו לכל הקורבנות, משום שנאמר עליה אשלם כל הקורבנות כולם. כפי שלמדנו לאל בדף נ"ח עמוד ב', ככה תוספות בדיבור המתחיל יאוחר. שואל הפני יהושע, הרי גם הכתרת עברי התמיד קודמים להכתרת הפסח. כפי ששנינו במשנה לאל, בדף נ"ח עמוד א', תמיד נשחט והפסח אחריו. ורשי פירש, גמר הקרבתו. וקשה שלכאורה דין יאוחר דבר אינו שייך אלא לגבי שחיטת קורבן הפסח וקורבן התמיד. שהרי מילה בערב והמילים בין הארבעים שנאמרו בפסח לגבי השחיטה נאמרו. אם כן, מדוע דוחים את העשה של עליה השלם שנאמר לגבי הכתרת איברים על גבי המזבח? כמבואר בסוגיה להלן שאיסור ההקרבה לאחר התמיד אינו רק בהכתרה ולא בשחיטה והזריקה של אדם. תרץ הפני יהושע שמכל מקום אין להפסיק בין שחיטת והקרבת התמיד בעבודת הפסח. ואף שמצינו שמפסיקים ביניהם בקטורת ונרות, הם חלק מסדר עבודת הציבור. מה שאין כן עבודת קורבן הפסח שעבודת קורבן יחידי, לא מסתבר להפסיק בו באמצע של הקרבת התמיד. ועוד הוא מתרץ על פי המבואר בתוספות בדיבור המתחיל יאוחר, שגם מסברה היינו מקדימים את קורבן התמיד מפני שהוא תדיר, ולא הוצרכו ליאוחר דבר, אלא מפני דין עליה השלם כל הקורבנות כולם, שהתמיד קרב אחרון. ועל פי זה, על כורחנו שהיאוחר דבר נאמר לגבי ההכתרה, שהרי לגבי השחיטה, אין צריך לדין יאוחר דבר, לפי שגם שחיטת שאר הקורבנות מותרות לאחר שחיטת התמיד, כפי שתבאר הגמרא בסוגיה להלן. ודין זה שתמיד קודם לפסח מבואר במשנה לקמן בדף סמך א' עמוד א' שאינו מעכב, ובדיעבד, אם שחט את קורבן הפסח קודם קורבן התמיד, כשר. ובגדר הדין של יאוחר דבר, כותב המנחת חינוך במצווה ה', שנקבע בזה זמן לפסח שהוא לאחר זמן קורבן התמיד. ואף אם לא יקריבו את התמיד, אין מקריבים את הפסח בשש שעות ומחצה מתחילת היום, אלא לאחר מכן. ולאחר שהגיע זמן קורבן הפסח, מקדימים את התמיד רק מדין תדיר קודם. כלומר, התורה לא הקפידה שיקריבו את קורבן הפסח דווקא אחר קורבן התמיד, אלא שיקריבו את קורבן הפסח אחר זמן המיועד לקורבן התמיד, ומשיגיע הזמן הזה, היה אפשר להקדים את הפסח, אלא משום שתדיר קודם מקדימים את התמיד. ולעניין זמן הקרבת פסח שני הסתפקו התוספות במסכת יומא בדף כ"ט עמוד א', דיבור המתחיל אלה, האם דינו כפסח ראשון שהוא קרב לאחר קורבן התמיד? או שמאחר ולא נאמר בו בערב, אלא רק בין הארבעים, הרי הוא שווה לקורבן התמיד ויכולים להקדים בין את התמיד ובין את הפסח. ותוספות במסכת מנחות בדף מ"ט עמוד א', נקטו בפשיטות שדין קורבן פסח בפסח שני כפסח ראשון. מקשה הגמרא על הטעם הזה, שקורבן תמיד קודם לקורבן פסח, מסדר הכתרת הקטורת והדלקת הנרות. שואלת הגמרא, יחי אם כך הוא שטעם איחור הקרבת קורבן הפסח לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים, זה משום שדבר שנאמר בו שני מיני לשונות של ערב יש לאחרו יותר מדבר שלא נאמר בו אלא לשון אחד, יהיה קשה קטורת ונרות נמי נקדמו לפסח. יש להקדים גם את הכתרת הקטורת והדלקת הנרות לקורבן פסח מהטעם הזה עצמו, שיוחר דבר, דהיינו קורבן פסח יהיה מאוחר יותר שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים, הוא יהיה מאוחר יותר לדבר, לקטורת ונרות, שלא נאמר בו אלא, ובהעלות הארון את הנרות בין הארבעים, יקטירן הקטורת תמיד לפני השם לדורותיכם בלבד. ובין הארבעים הזה נאמר על שניהם, גם על הכתרת הקטורת וגם על הדלקת הנרות, ובשניהם לא נאמר אלא לשון בין הארבעים. ואילו בברית הלל בדף נולחת עמוד בית שנינו, שקורבן פסח קודם לקטורת ונרות. ותרץ את הגמרא שייני אתם. שונה הדבר שם בהדלקת הנרות והקטורת, שאף על פי שנאמר בהם רק בין הארבעים, ובפסח נאמר גם בערב וגם בין הארבעים, מכל מקום אי אפשר לאחר את הקרבת קורבן הפסח לאחריהם, אחרי הקטורת והנרות. משום, דמיעת רחמנה, התורה מיעתה בפירוש שאין לעשות עבודה אחריהם. לגבי נרות נאמר בספר שמות פרק זך פסוק חף א', יערוך אותו, אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. וללמדנו בה שהדלקת הנרות היא העבודה האחרונה ביום, כפי שדרשו מפסוק זה בברייתא. דתניא, כך שנינו בברייתא שמופיעה במסכת יומא דף ט"ו ובמסכת זבחים דף י"א ובמסכת מנחות דף פ"ט, שנינו בברייתא בפירוש הפסוק מערב ועד בוקר, תן לה מידתה, שצריך ליתן בכל נר שמן בשיעור שתהיה דולקת מערב עד בוקר, והוא חצי לוג. כי לפי פשוטו של מקרא יש לתמוע, וכי הדלקת המנורה נעשית כל הלילה מערב עד בוקר ללא הפסק. לכן מבאר את הברייתא שהפסוק בא ללמדנו את שיעור השמן שיש לתן בנרות של המנורה בפמוטות, שכך שיערו חכמים שבשיעור זה של חצי לוג יש בו כדי לדלוק מערב עד בוקר אפילו בלילות תיבת הארוכים ביותר. ואף בלילות הקצרים היו נותנים את השיעור הזה, ואם אותיר, אותיר. כך מפרש רשי בתורה בספר שמות פרק זך פסוק חף א', אבל במסכת מנחות בדף פיתת עמוד א' הביא רשי פירוש נוסף, שבלילות הקיץ הקצרים היו עושים פתילות אבות, ובלילות החורף הארוכים היו עושים פתילות בינוניות, כדי שלא יישאר שמן בנרות. עכשיו דורשת הברית הדרשה נוספת מהפסוק הזה. דבר אחר נלמד מן הפסוק הזה, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד. מהלשון הזו מבואר, שהדלקת הנרות קשרה עד הבוקר, אבל עיקר המצווה היא שידלקו כל הלילה, ולכן יש להדליקה מבעוד יום, אלא שבדיעבד, אם לא ידליקה מבעוד יום, מדליק והולך כל הלילה. מבררת הגמרא מה היא טעמה, איך דורשים זאת מהפסוק, מפרשת הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. מהמילה אותו יש ללמוד שכך הוא פירושו, אותו, הדלקת הנרות בלבד תהיה נעשית מערב עד בוקר, ואין לך דבר אחר מעבודות היום, הנעשה לאחריה מערב עד בוקר. ומפני זה יש להקדים את קורבן הפסח להדלקת הנרות. ולעניין הטעם שקורבן הפסח קודם לקטורת, מוסיפה הגמרא, ויתקש קטורת לנרות. וכיוון שהקטרת הקטורת והדלקת הנרות נאמרו באותו הפסוק, יש להשוות את דיניהם. ואף לאחר הקטרת הקטורת, אין לעבוד עבודה אחרת, ולכן מקדימים את קורבן הפסח לקטורת ולהדלקת הנרות. אבל הדלקת הנרות היא לאחר הקטורת, משום שבנרות נאמר אותו בפירוש, ובקטורת אינו אלא לימוד מן ההיקש. ולעשות את שניהם בבת אחת אי אפשר, משום שאין עושים מצוות חבילות חבילות, כאמור לכמן הדף קוף בית עמוד א'. רבינו חננאל אומר שטעם הקטרת הקטורת לפני הנרות, משום שבקטורת נאמר רק בין הארבעים, ובנרות נאמר גם מערב וגם בין הארבעים. ומדין יאוחר דבר. דבר שנאמר בו גם מערב וגם בין הארבעים, הוא מאוחר יותר לדבר שנאמר בו רק בין הארבעים. לכאורה קשה מדוע הוא צריכה התורה לכתוב בפסח, בערב ובין הארבעים להשמיעינו ולעשות את קורבן פסח אחר קורבן התמיד, הרי יש ללמוד זאת מכך שהוא צריכה התורה לכתוב בנרות את המילה אותו, כדי להשמיענו שהנרות לאחר קורבן הפסח. ואם הפסח קודם לתמיד, הרי דרשו כבר במסכת יומא בדף למדלת עמוד א' שקורבן תמיד קודם לקטורת ונרות, וממילא יודעים אנו שהנרות הם גם לאחר קורבן הפסח. אלא מוכח שקורבן תמיד קודם לפסח, ולכן הוא צריכה התורה ללמדנו במילה אותו שהפסח קודם לנרות. אז למה צריך לכתוב בפסח בערב ובין הארבעים? תרץ הצלח שהמילה אותו בא ללמד גם על הקטרת הקטורת שתהיה קודמת להדלקת הנרות. כמו שמבואר לכמן לדעת הברייתא השנייה. אלא שהברייתא הזו סוברת שיש ללמוד מזה גם לגבי פסח שהוא קודם להדלקת הנרות. מביאה הגמרא ברייתא חולקת על הנאמר בברייתא הראשונה לעניין סדר הקרבת קורבן הפסח, הקטרת הקטורת והדלקת הנרות. ותניא שנינו בברייתא אחרת, כקושיין, כפי שסברנו בקושייה, שיש לאחר את קורבן הפסח אחרי הדלקת הנרות, והקטורת מפני שנאמר בו בקורבן הפסח גם בין הארבעים וגם בערב, וכך שנינו, תמיד של בין הארבעים קודם לקטורת של בין הארבעים. והטעם, אומר רשי, מבואר במסכת יומא בדף למדלת, ומבאר הצלח שכוונתו של רשי למה שמבואר שם, שלגבי תמיד של בין הארבעים נאמר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים כמנחת הבוקר וכנסקו תעשה איש ריח ניחוח להשם. למדו ממה שנאמר כמנחת הבוקר וכנסקו, שכשם שבתמיד של שחר הקטורת קודמת לנסחים, כך גם בתמיד של בין הארבעים הקטורת קודמת לנסחים. מקשה הגמרא שם במסכת יומא שאם כן יש לה לקדום גם לעברי התמיד, שכך הוא גם בתמיד של שחר, ותרצו שמכך שלא נאמר כעברי הבוקר, אלא כמנחת הבוקר, יש ללמוד שרק בסדר מנחת הנסחים שווה היא לבוקר שהם נעשים לאחר הקטורת. אבל לגבי עברי התמיד חלוקים הם, ששל בוקר קרבים לאחר הקטורת, ואילו של ערב לפני הקטורת, הרי שתמיד קודם לקטורת. אם כן, שנינו בברייתא אחרת, כקושיין, כמו שסברנו בקושייה, שיש לאחר את קורבן פסח אחר הדלקת הנרות והקטורת, מפני שנאמר בו גם בין הארבעים וגם בערב, וכך שנינו, תמיד של בין הארבעים קודם לקטורת של בין הארבעים, וקטורת קודמת להדלקת הנרות, והדלקת הנרות קודמות לשחיטת הפסח, מפני שיאוחר דבר, דהיינו יאוחר קורבן הפסח שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים, לדבר, לקורבן התמיד והקטורת והדלקת הנרות שלא נאמר בו אלא בין הארבעים בלבד. נמצא שלדעת הברייתא הראשונה הסדר הוא כך, קורבן תמיד של בין הארבעים, קורבן פסח, קטורת ונרות. לדעת הברייתא השנייה הסדר הוא קורבן תמיד של בין הארבעים, קטורת, נרות וקורבן פסח. תלמוד הירושלמי הובאה דעה שלישית, שקורבן תמיד קודם לקטורת וקטורת קודמת לפסח ופסח קודם לנרות. נמצא שהסדר הוא כך, קורבן תמיד של בין הארבעים, קטורת, פסח ונרות. ובטעם הדבר פירש התלמוד הירושלמי, כדי שיקרבו נסחיו אימו. ביאר האור שמח שרצו לסמוך את הקרבת נסחי התמיד לתמיד עצמו, והקטורת הייתה נעשית בין הקרבת נסחי התמיד להקטרת עברי התמיד. ולכן הקדימו את הקטורת לפסח, אבל את הנרות היו מאחרים בגלל שנאמר בו אותו. הרמב"ם בהלכות קורבן הפסח פרק א' הלכה ד' פסק כדעת הברייתא השנייה בסוגייתנו, שהסדר הוא קורבן תמיד של בין הארבעים, קטורת, נרות וקורבן הפסח. מקשה הגמרא על דברי הברייתא הזו. והכתיב, הרי נאמר בפסוק יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, ומשמע שבא הפסוק באומרו אותו, למעט שהדלקת הנרות היא העבודה האחרונה בערב, ושלא תהיה עבודה לאחריה, וכיצד מקריבים את הפסח לאחר הנרות? מתרצת הגמרא, אי אותו מבעי אלי, למעוטי עבודה שבפנים. לדעת ברית הזו, אין כוונת הפסוק למעט מהמילה אותו, אלא עבודה נעשית בתוך ההיכל, בדומה לעבודת הנרות שהיא עבודת פנים. אבל קורבן פסח הנעשה מחוץ להיכל, דהיינו בעזרה, אינו בכלל המיעוט, ויכול להיעשות לאחר הדלקת הנרות. מבררת הגמרא, ומה הניעו? איזו עבודת פנים באה הפסוק להשמיענו שלא לעשותה לאחר הדלקת הנרות? משיבה הגמרא, קטורת, עבודת הקטורת היא. הגמרא מפרשת מדוע מסברה היינו מאחרים את הקטורת להדלקת הנרות עד שהוצרח הפסוק להשמיענו שהדלקת הנרות היא האחרונה. סל כדאי תחמינה, היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב, היות ונאמר, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, בספר במדבר, פרק למד פסוק ח', אימה הייתי אומר שמשמעות הפסוק הוא נדליק נרות ברישה שבתחילה ידליקו הנרות והדר לאחר מכן נקטיר קטורת, שכן משמעות הכתוב שלאחר שידליק אהרון את הנרות בבין הארבעים יקטיר את הקטורת. לכך מיית רחמנה וצריכה התורה למעט ולכתוב אותו כדי להשמיענו שהדלקת הנרות היא האחרונה. וצריכה הגמרא לפרש שהייתה אבה אמינה לומר שקטורת קודמת ולא פרשה שמסברה היינו אומרים שאיזה מהם שירצה יקדים, ולכך הוא צריכה התורה להשמיענו שקטורת קודמת לנרות, מפני שמסברה יש להקדים את הקטורת לנרות, לפי שהקטורת הייתה קריבה פעמיים בכל יום, אחת בבוקר ואחת בערב. ולא הדלקת הנרות לא הייתה אלא פעם אחת בערב. אז מדין תדיר קודם יש להקדים את הקטורת. ולכן היה קשה לגמרא מדוע הוא צריכה התורה ללמדנו את הדבר במילה אותו. תרצה הגמרא שמשמעות הפסוק ובעלות הנרות היא שנרות קודמות לקטורת. כך מסביר הצלח. האוהל דוד מבאר בשני דרכים נוספות מדוע מסברה היינו מקדימים את הקטורת להדלקת הנרות. א', מפני שהקטורת מחפרת, כמבואר במסכת יום הדף ממדלת ובמסכת צבחים דף פי ח' שהקטורת מחפרת על לשון הרע, ומחפר עדיף, כאמור במסכת יום הבדף למד ג', ב', משום שכשנכנס להיכל הוא פוגע תחילה במזבח ורק לאחר מכן במנורה. ומדין אין מעבירין על המצוות, יש לו להקדים את הקטרת הקטורת ורק לאחר מכן להדליק את הנרות. מקשה הגמרא, אלא הפסוק שנאמר בין הארבעים יקטירנה, למה לי? איך הוא התפרש? שהרי משמע שנרות תחילה ולאחר מכן קטורת. משיבה הגמרא, אחי כאמר רחמנה, כך היא כוונת הפסוק. ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים, כלומר בעידן דמדלקת נרות, בזמן שתדליק את הנרות יקטירנה, כלומר, תהה מקטר הקטורת, הקטורת תהה מוקטרת כבר. והרשב"א פירש, הכוונה היא שהקטרת הקטורת תהה באמצע הדלקת הנרות. כמבואר במסכת יומא בדף י' שלדעת חכמים קטורת של שחר הייתה נעשית בין הטבת חמש הנרות להטבת שתי הנרות הנוספים. כך גם קטורת של בין הארבעים הייתה נעשית אחר הדלקת חמישה נרות. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נון ח' במסכת פסחים עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי זמן הקרבת התמיד כל השנה מדאורייתא ומדרבנן ומדוע? שאלה שנייה, לאביי שחולקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא בערב פסח שחל בשבת, אם הוא נשחט בשבע שעות ומחצה או בשש שעות ומחצה, באמת תלויה מחלוקתם. שאלה שלישית, לפי הביור הזה, מדוע לרבי עקיבא מקדימים ולא כמו בכל שבת שעושים כרגיל? שאלה רביעית, למסקנה, מה הביור בדברי רבי ישמעאל, שכסידורו בחול כך סידורו בשבת, ומדוע כך הוא? שאלה חמישית, למסקנה הזו, על מה הולכים דברי המשנה שאמרה בין בחול בין בשבת, ומדוע? השאלה האחרונה על דף נ"ח, מניין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הארבעים. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, ה' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נ"ח, במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ו' בשבט תשפ"א, ונלמד את דף נ"ט במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילד מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.